שלום לכם אהובי ידיי מורי ורבותיי, שיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ג' וכשם ששוקלים זכויות האדם בעוונותיו בשעת מיתתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיתה, והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיתה. המשמעות הפשוטה בדברי הרמב״ם היא שהבינוני כבינוני לא נחתם לחיים. אי אפשר להישאר תלוי ועומד לנצח. מאפשרים לו להיות תלוי ועומד עד יום הכיפורים, אך אז הוא צריך להפסיק להיות בינוני ולחזור כפי הנראה להיות צדיק. זאת המשמעות של תשובה שכתובה ברמב"ם, ממסד תשובה נחתם לחיים. בינוני צריך לעשות תשובה כדי להיחתם לחיים, כלומר בינוני כבינוני, מי שנשאר בינוני במצב שקול, היינו לא מוכרע לגמרי לשום צד, הרי שבאופן זה כפי שהוא בעצמו לא מוכרע, אז גם דינו לא מוכרע. אי אפשר להכריע דינו לחיים, אבל לא מעריכים לו יותר את הזמן. לכן מה שהוא צריך לעשות עכשיו זאת תשובה, והכוונה היא כפי הנראה לעשות תשובה מהבינוניות, אלא לעשות תשובה מהמצב של בינוני, וזאת מצב שמוכרע באופן יותר ברור. אכן באריזה כתובים דברים ברורים ומפורשים להדיה, שהזמן של יום הכיפורים הוא כזה שמחמת מעלתו הגדולה היא מאפשרת לחתום גם את הבינוני לחיים. בראש שנה שהוא יום הדין, שם הבינוני אינו יכול להיות נחתם לחיים. הבינוני שאינו מוכרע גם דינו אינו מוכרע, מה שאין כן ביום הכיפורים ובסוף היום, כלומר בזמן שבו עיקר המעלה, בזמן שבו מתברר ומתגלה עיקר עניינו של יום הכיפורים, בזמן הזה מכוחו גם הבינוני נחתם לחיים. דברים אלו אינם כפי שמשמע באופן פשוט בדברי הרמב״ם, וכנראה שאריזל הבין שאין הפירוש בדברי הרמב״ם שהבינוני צריך לעשות תשובה ולא להיות בינוני יותר, אלא שהוא נותר בינוני, זה מצבו. משמעות הדברים היא כי שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים ואחד של בינוניים. אם לא נאמר כדברי הארי, הרי שיש כאן קושי, כבר התקשו בזה האחרונים האם בפני יהושע, לשם מה צריך לספר מיוחד לבינונים? הרי זה מצב הרעי שחייב להיפסק. כשמגיעים ליום הכיפורים הזה הבינוני או רשע גמור או צדיק גמור, אם הוא נשאר בינוני נדון כרשע ומכניסים אותו לספרם של רשעים, ושוזר בתשובה מכניסים אותו לספרם של צדיקים, איזה עניין יש בספר בפני עצמו ספרם של בינונים? מאוד לא מסתבר לומר שספרם של בינונים זה רק למשך הזמן הקצר שמראש השנה ועד יום הכיפורים. הרי מה שכתוב בספר זו מסקנה ונכתב בספר, במקום מה שכתוב בספר שעל בינונים זה רק מצב הרעי, מצב לא ברור, נמצא שזה ספר שמשך החיים שלו הוא לכל יותר 10 ימים. עלינו להבין עניין זה במצב שבו אנו נמצאים. אין נושא הנוגע אלינו יותר מהנושא הזה אשר חיינו תלויים בו. אז נבהר. בורא עולם ברא את הבריאה כספר, כלשון הכתוב בישעיהו, ונגולו כספר השמיים, למדלת ודלת. הבריאה היא בעצם ספר שמי שיודע לקרוא אותו קורא בו את כל התורה כולה, כדוגמת אברהם אבינו עליו השלום. כך הסתובב אברהם אבינו בעולם, ובסופו של דבר הוא הגיע לכך שהוא קרא בספר של הבריאה את כל התורה כולה, כפי שמצינו במשנה בסוף קידושין. מצינו שאברהם אבינו עשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. היכן קרא אברהם את התורה? היכן הוא קיבל אותה? לכן חז"ל אומרים, והרמב"ן מביא זאת פעמים רבות, שבורא העולם מסתכל בתורה וברא את העולם. מכאן קיבל אברהם אבינו את התורה. אם יודעים לקרוא את העולם, אם קוראים אותו נכון וכראוי, קוראים בו את כל התורה כולה. הביאור בזה שבורא העולם מסתכל בתורה וברא את העולם. הבריאה היא בעצם העתקה. זו אכן העתקה אחרת ושונה, הכתובה בסימנים אחרים ובאותיות אחרות. אבל כל הבריאה מצטרפת לדברים שאומרים משהו. והדבר שכתוב בכל בריאה כולה הוא השמיים מספרים כבוד כל, ומעשה ידיו מגיל הרקיע. שמסתכלים ברקיע יודעים לקרוא את מה שהרקיע מספר. כלשון הכתוב, ונגולו כספר השמיים. בכל מה שקורה בבריאה, כשמסתכלים נכון, כשבוררים את הבר מתוך התבן, ויודעים להבחין בין עיקר לתפל, יודעים להבחין מה אומר לנו משהו, ומה הם אומרים ומה הם הדברים שמנסים בעצם רק לבלבל אותנו. כאשר אדם כזה מסתובב בעולם, הוא קורא את כל מה שברא עולם כתב, והכתב הזה אומר בבירור את מה שהוא אומר, בצורה ברורה וחד משמעית. הכתב הזה מצטרף להגיד, שו מרום עיניכם, ראו מי ברא אלה. כלומר, כתוב כאן בפסוק, שמי שנושא את עיניו למרום כראוי, אז הוא ראה מי ברא אלה. היינו הדברים אומרים, מגלים ומספרים לו מי ברא אלה. בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, כתוב שבורא עולם ברא את העולמו בספר, בספר וסיפור. יוכל בורא עולם ברא את העולם באופן של הבאה. העולם נברא כהבאה של תוכן, דרך שאדם כותב. כך הבריאה נבראה כצירוף של אותיות למילים, מילים למאמרים, מאמרים לספר. הבריאה כולה היא ספר. חלקים ממנה הם פרקים של הספר הזה, אבל הספר כולו אומר, אכן, אנחנו בדרך כלל מסתובבים בעולם, מדברים, אינם אומרים לנו כלום. איננו מצרפים אותם למילים, אבל באמת הבריאה נבראה כספר. והנה, כתוב, כשברא את העולם בספר, אפשר לקרוא לזה בספר, שזה גבול, אפשר גם לקרוא בספר, בסיפור. אז מה זה ספר וספר, אם נקרא את זה עם, כמו ספר? ממש שני הספרים האלו. מה העניינו של הספר השני, הספר הנוסף? הגר"א מבאר זאת, כי כשמגישים לאדם ספר לקרוא, הספר נכתב על ידי מישהו, נכתב. אותו כותב גילת מחשבתו, גילת משהו בליבו. הכניס וכתב זאת בספר. לכן עכשיו לקורא אין שום יחס אליו. הוא אינו מכירו ואינו יודעו, לוקח את הספר מעצמו וקורא בו. הוא מסיק את כל המסקנות מתוך הקריאה בספר. הספר הזה שהוא קורא, שונה ברוב המקרים מהספר הנכתב, זה ספר אחר. הספר הנכתב והספר הנקרא הם שני ספרים שונים. הכותב כתב את מה שהוא כתב, והקורא קורא את מה שהוא קורא. הקורא יכול להתחיל במקום שהוא רוצה או לסיים במקום שהוא רוצה. הוא יכול לצרף את המשפטים כרצונו, והוא יהיה בטוח שיש לו אסמכתא בספר. הספר הרי אומר את זה. בדרך כלל זה דבר נדיר ורחוק מאוד, שמישהו קורא ספר וקורא באמת את מה שנכתב, את מה שהכותב כתב. לכן צדיקים גמורים מעטים בעולם. הצדיקים הגמורים האלו שאין להם אלא את הספר האחד. הספר האחד של ספרן של, ספרן של צדיקים. אכן בזמן שזה מתחלק לשניים, רשע השני זה ספרם של רשעים, אלא שהם קוראים באותו ספר שכביכול ברא עולם כתב, ושם הם קוראים את מה שהם רוצים לקרוא, הם קוראים את מה שבליבם, וכך הספר השני, שהוא שונה מהספר הנכתב, זה ספרם של רשעים. באופן שהספר הנכתב, אם הנקרא זהה לנכתב, אם הקורא קורא את מה שנכתב, זה ספרם של צדיקים. כך הוא ספרם של צדיקים. אותו אדם שנמצא בעולם וקורא כראוי את מה שבורא העולם כתב, אדם כזה נמצא בספרם של צדיקים. אולם אדם שקורא את מה שהוא רוצה לקרוא, הוא כתוב בספר שלו, לא בספר הנכתב. הוא כתוב בספר של עצמו, והספר של עצמו מנותק ורחוק. הוא לגמרי לא הספר שנכתב. הספר שנכתב הוא הבריאה בעצמה. זה ספר חיים, ואילו ספר שהוא בעצם לאדם לא היו דברים מהעולם, הספר הזה הוא שהוא ספר שאותו קורא המציא, הספר הזה הוא ספרם של רשעים, זה ספר שאין מאחריו כלום, זה לא הספר שבורא העולם כתב. עניין זה מפורש בדברי הגר"א, שני ספרים היינו, אותם שני ספרים שבהם נברא העולם בספר וספר. שני הספרים הראשונים אלו הם ספרם של צדיקים וספרם של רשעים, ובלים אחרות ספרי חיים וספרי הפך מחיים. עכשיו עלינו לדבר גם את הדבר השלישי שכתוב שם, בספר וספר וסיפור. הספר השלישי אינו ספר, הוא סיפור. היינו הוא דיבור. הסיפור הוא דבר שונה. סיפור זה דיבור בין אדם לאדם. כאן אין את החיסרון שיש בספר, בדיבור המדבר פונה על השומע, והשומע שומע את המדבר בעצמו. ולא לוקח מילים ועושה אותם כרצונו. יש כאן חיבור בינו לבין המדבר. בכתיבה בספר אין שום חיבור בין כותב הספר לקורא הספר. שום דבר אינו מקשר ביניהם. הקורא מתייחס אל הכתוב ואין לו שום יחס וקשר אל הכותב. אולם בדיבור הוא שומע את המדבר. המדבר פונה אליו. הוא שומע אותו. והקשר ביניהם הוא קשר. דיבור פירושו קשר ישיר. ברא עולם ברא בעולם גם את זה וגם את זה. הוא ברא עולם. עולם מלא מדברים שמצטרפים למשמעויות. עולם מלא מדברים שהם בעצם אותיות שמצטרפות למילים, שמצטרפות לפרקים, שמצטרפים לספר. זהו כל העולם כולו. זה פן אחד של הבריאה. לכן יש אופן ופן נוסף לבריאה. הבריאה נברא גם בדיבור. ומי שמטה אוזן שומע וקולט את הפנייה. הוא קולט דיבור, ואף זאת מצאנו בנבואת ישעיהו. ונגלה כבוד השם ברו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. פירוש הדבר חזל אומרים שבמעמד הר סיני היו רואים את הנשמה ושומעים את הנראה. אותו דיבור של הבריאה שייך לעניין זה ששומעים את הנראה. כאשר אדם רואה דברים יש צד שבו הראייה הזו נתפסת באופן שהוא רואה רק את הדברים הכתובים. הוא רואה לא רק את הדברים הכתובים אלא גם את מה שבוקע מהדברים האלה. הוא רואה גם את הפנייה אליו מהדברים האלה. הדבר פונה מדבר אליו כלשון הפסוק השמיים מספרים כבוד כל. אך איננו שומעים את מה שהשמיים מספרים, אין דרך אחרת אלא רק על ידי שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. וכך אותו כבוד כל שמתגלה על ידי השמיים מספרים, מתגלה אלינו על ידי שאנחנו רואים אותו. זאת המשמעות שאנחנו יכולים להבין גם ברואים את הקולות. נמצא בבורא עולם ברא את העולם בשתי פנים. פן האחד הוא ספר וספר. יש כאן ספר כתוב אשר נקלט רק דרך מה שכתוב, ואין כאן שום פנייה של דיבור. לא מצטרף לזה דיבור כלל. אני יודע רק את מה שאני מסיק מתוך האופן שאני קורא. מה שמלמד אותי הוא מה שאני יודע מהספר. זה מה שקראתי ומה שנקלט אצלי מתוך הקריאה. ובאופן זה של ספר שני הספרים מתחלקים. הספר הנכתב והספר הנקרא עם שניים. אכן הדיבור לא מתחלק. דיבור זה חיבור שבין מדבר לשומע. הדיבור שבבריאה זה פן נוסף לבריאה. הבריאה מדברת ומדברת לעולם כלשון הפסוק שהרבה עדות והרבה מנהגים מרבים לומר אותו ביום הכיפור, בהרבה עדות ובהרבה מנהגים מרבים לומר אותו ביום הכיפורים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אותו דיבור שהדבר הזה מביא או מתכוון לגלות ניצב כדיבור דברך. כביכול בריא עולם ברא את הכל בדברו. אותו דיבור שבו ברא את הדברים נמצא בהם. ומי שמטה באמת אוזן כראוי, הרי שהדברים מדברים אליו. זה פירוש הפסוק, דברך ניצב בשמיים. נעתיק עצמנו עכשיו לנסות מעט להבין את עניינות של יום הכיפורים. המשנה בסוף תענית מביאה את הפסוק ציינו רן הבנות ציון במלך שלמה והתרה שיתרה לו אמור ביום חתונתו ויום שמחת ליבו וכתוב כך במשנה ביום חתונתו זה מתן תורה רשי יום מתן תורה זה מתן תורה יום הכיפורים שניתנו בו לוחות האחרונות מתן תורה נקרא יום חתונתו היינו החיתון הוא דווקא אותו מתן תורה של יום הכיפורים למעשה זאת התורה שנמצאת בידינו את התורה שבידינו יש לנו יום הכיפורים מתן תורה של שבועות שצריך היה להסתיים וקבלת הלוחות הראשונים לא הסתיים הלכות הראשונים נשברו ואין לנו אותם. מה שיש בידינו אלו הלכות השניים. אותם יש לנו. נמצא שרק דרך מה שניתן לנו ביום הכיפורים, אנחנו קשורים. רק כאן נמצא הקשר. זה יום חתונתו. את ההבדל שבין הלכות הראשונות והלכות השניים, הלכות הראשונים והלכות השניים, אנו מוצאים בפסוקים. הלכות הראשונים כתוב, והלכות מעשה אלוקים, המה והמכתב מכתב אלוקים, הוא חרות על הלכות. הלוחות עצמם שעליהם התורה נכתבה על ידי בורא בעצמו, גם הם מעשי אלוקים. כשהיינו אמורים לקבל את הלוחות הראשונים, הם צריכים לקבל גם את הגוף, גם את החומר. את אותו הדבר שעליו התורה נכתבה, אשר הוא עצמו אינו מסדר המציאות שאנו חיים בתוכה. הלוחות עצמם הם מעשי אלוקים, את הכל היה צריך לקבל מהשמיים. גם את הלוחות וגם את הכתב. אכן את זה לא קיבלנו. בלוחות השניים, אומר בורא עולם למשה, פסל לך שני לוחות ראשונים, אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת. כלומר, הלוחות השניים הם לוחות שאנחנו מביאים אותם. אלו לוחות שהם בתוך המציאות שלנו. הם שייכים להם לא לוחות מן השמיים, אלא הם לוחות מן הארץ, שלנו. פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים, הלוחות שאתה תביא, אומר בורא עולם למשה, עליהם אני אכתוב את הדברים אשר היו הלוחות הראשונים. נמצא. הלוחות השניים, שהם בידינו והם איתנו, אשר הם התורה מצויה בידינו, זאת תורה שנכתבה על מה שאנחנו הבאנו. אנחנו הבאנו את הדבר שעליו התורה נכתבה. אנחנו נתנו את הלוחות, בורא עולם כתב להם את התורה. אנחנו מוצאים שהלב נקרא לוח, כתבם הלוח ליבך. רבייתנו מפרשים שהלב נקרא לוח, משום שהלב הוא הכלי שעליו התורה בעצם נכתבה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו זאת, שכך הוא נתן לנו את התורה. ירמיהו למד א' למד ב', ועל ליבם הכתבנה. בורא עולם כתב את התורה על הלוחות, כשהוא נתן לנו אותה, הוא כתב אותה על לוח ליבנו. וכך גם אנחנו מצווים כתבים על לוח ליבך, אני להלב, הוא בעצם לוח. למדנו אם כן אותם לוחות שבורא עולם קיים בהם על לוח ליבם הכתבנה, אותם לוחות שנים שניתנו ביום הכיפורים, הנקראים יום חתונתו, זה מתן תורה. יום חתונתו זה צירוף של הלוחות שאנחנו מביאים והכתב מלמעלה שנכתב על הלוחות. החיבור בין הכתב משמיים וכתבתי על הלוחות מכתב אלוקים, והלוחות מעשה ידינו שלנו. הלוחות זה אנחנו והכתב הוא מכתב אלוקים. כשמכתב אלוקים נכתב עלינו, אז אנחנו מתחברים יחד להיות דבר אחד. כי הכתב על הלוחות הוא חרוט. ההבדל בין כתב שנכתב על גבי דבר כשחור גבי לבן לבין כתב חרוט הוא ששם הלבן הוא הלבן והשחור הגבי לבן, אלו שני דברים נפרדים, אפשר להפריד אותם זה מזה, אפשר למחוק. הכתב שהוא חקוק, חרוט על הלוחות, אותו אי אפשר למחוק. ניתן למוחקו רק אם שוברים את הלוחות בעצמה. הלוחות והכתב הם דבר אחד. הלוחות עצמם הם הכתב, והכתב הוא הלוחות עצמם. זהו יום חתונתו, זה החיבור האמיתי שבינינו ובינו. יש כאן דבר שלא היה לנו בלוחות הראשונים. לכן יום חתונתו זה מתן תורה. זה לוחות השניים של יום הכיפורים. החיבור הזה לא היה בלוחות הראשונים. מעתה, כידוע עניינם של המועדים הוא שבורא העולם חוזר על אותם דברים שקרו בפעם ראשונה. כל המועדים כולם עם זכר עשה לפלאותיו. תהילים קופי ד' ד' וכך יציאת מצרים חוזרת בפסח, בריאת האדם חוזרת בראש השנה, יום בריאת האדם, מתן לוחות שנים, אף הוא חוזר. זה חוזר ביום הכיפורים, יום מתן לוחות שנים, הוא יום שבו ניתנים לנו לוחות שניים. והנה, מאחר שביום זה ניתנים לוחות שניים, הרי שברור שדבר שביום הזה כביכול ברא עולם כותב על לוח ליבנו שלנו את התורה. היוצא מהדברים בהכרח הוא שכל מי שהוא בכלל מקבלי התורה, אז הוא לא כתוב בספר החיים, אלא הוא ספר החיים בעצמו. כל אחד ואחד מקבלי התורה הוא עצמו נהיה ספר החיים. כביכול ברא עולם עליו בו ועל ליבו שלו כתב את התורה. זה מה שקורה ביום הכיפורים. אבל כמובן הדבר הזה קורה רק למי שהוא עדיין בכלל מקבלי התורה. אחרי שגם הוא הוציא את עצמו מן הכלל, לא בכלל מקבלי התורה. אותו רשע זה אותו רשע שגם את יציאת מצרים עצמה הוא היה מפסיד. אילו היה שם לא היה נגאל. לא אליו פונים כשאמרים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא אומרים לו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אלא רשע גמור, התורה לא נכתבת עליו. אכן הבינוני הוא לא רשע. בינוני הוא בכלל מקבלי התורה. מעתה נמצא שדברי האריזה להם מוכרחים. בינוני ביום הכיפורים נכתב לחיים משום שהוא נכתב בספר החיים, בזמן שבורא עולם עסוק בכתיבת ונתינת לוחות שניים. נתינת הלוחות השניים הוא היא וכתבתי על הלוחות הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת. על אותם לוחות שאנחנו מביאים ומגישים עליהם התורה נכתבת. לוחות השניים התורה נכתבת עלינו, על לוח ליבה מכתבנה. כך מתקיים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. נמצא אם כן, והדברים מוכרחים וברים וברורים לגמרי, שביום הכיפורים עצמו, אז הבינוני, כשהוא מכלל מקבלי התורה, כתוב כביכול על ידי בורא עולם בעצמו, בספר החיים. והרמב"ם כותב שהבינוני זקוק לתשובה. מה העניינה של התשובה שהבינוני זקוק לה כדי להיכתב ולהיחתם לחיים? ואף בלשון הגמרא, ראש שנה לא כתוב תשובה, עולם נאמר, בינונים תלויים ועונים ראש שנה ביד הכיפורים, זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה. שייך לא זכו אף על הבינוניים. אולם ודאי הדבר ברור שהם בכלל מקבלי התורה. נבר עכשיו מה העניינו של הבינוני. הגמרא בסוף ברכות אומרת, צדיקים יצר טוב שופטם, היינו מנהיגם. היום בספר מעלות התורה שמפרש כן בשם הגרא, אחיו, זו כנראה כוונת רשי. רשעים יצר רע שופטן, היינו, הוא המנהיגם, והבינונים זה וזה שופטם, גם היצר הרע, גם היצר הזה וגם היצר הזה, שניהם יחד, והיינו פעמים זה או פעמים זה, כלומר הבינוני מסוגל, יש לפעמים שיצר הטוב מנהיג אותו, ואז הוא נראה כמו צדיק. כשיצר הטוב מנהיג אותו, הוא מתנהג כראוי כהלכה. הוא מבין ויודע היטב מה הוא צריך לעשות, ועושה זאת, אבל הבינוני אין הגנה. הוא לא מוכרע בצורה ברורה. הוא יכול לטעות ולהיכשל. הוא לא מספיק איתן וחזק. היצר המתגבר עליו ומטה אותו לצידו, ואז הוא מתנהג כרשע גמור. וכך מעלתו של הבינוני הוא בזה, שהוא לא מוכרע לצד הטוב. חליל, אבילו החיסרון הגדול שלו הוא בזה, שהוא לא מוכרע לצד... המעלתו של בינוני הוא בזה שהוא לא מוכרע לצד הרע חלילה, והחיסרון הגדול שהוא לא מוכרע לצד הטוב. מעכשיו, מה צריך לעשות הבינוני כדי שגם בזמן שיצר רע שופטו הוא לא יהיה רשע גמור, וזאת תהיה רשות של בינוני ולא רשות של רשע? והיינו שגם בזמן הזה הוא לא יהיה רשע, אלא שכיוון שהוא לא לגמרי מוכרע, גם הצד הזה של הרשע קיים אצלו, אבל הצד הזה קיים רק צד, וגם בזמן שהוא הצד הפעיל, גם אז הוא לא רשע, הוא תמיד בינוני, תמיד קיים בו גם הצד השני של הצדיק. הבינוני האמיתי שעליו אנחנו מדברים צריך להיות כזה, שבזמן שיצר טוב שופטו הוא כנראה כצדיק, ובזמן שיצר הרע שופטו הוא צריך להיראות כבינוני במצב נמוך. זה המבוקש ממנו. אז זה מה שכתוב באריזה. אם מצבו שהוא לא רשע, הוא נכון, הוא בינוני שיצר הרע שופטו, אבל הוא לא רשע, אז האדם הזה נחתם לחיים. זה דווקא ביום הכיפורים. המעלה הגדולה של יום הכיפורים הוא שזה היום שבו הוא עצמו נהיה ספר חיים, ויכול הלוח ליבו שלו, של אותו בינוני, כותב בורא עולם את התורה. אם ננסה להבין את הדברים כמו שאפשר לנו להבין, בעצם הדברים, דברים האלו אינם רחוקים מאיתנו, כי אנחנו צריכים לראות את עצמנו כבינוניים. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו בינוניים. כך הוא הדין, כך נסק להלכה, וכך כותבים הפסקים שאנחנו מתנהגים כבינוניים. בכל סדרי הדין, בכל סדרי התפילות, אנחנו מתנהגים כבינוניים. אם ננסה לחדור ולהיכנס לנבחי נפשו של אותו בינוני, שלב אנו מדברים, ונדוק מבחינת אותם ספרים שדיברנו עליהם, איך הבינוני קורא את הספר שברי עולם כתב. הרי שלפי ההבנה שביארנו באותו בינוני, הוא קורא זאת פעמים כך או פעמים כך. ואם הוא קורא את זה כמו שצריך, היינו, הוא מכוון לכתוב. זה מה שקורה בזמן שיצר טוב שופטו. מעידך, בזמנים שיצר רע שופטו, הוא קורא את זה בטעות. הוא קורא כמו שלבו חפץ, הוא קורא בעיניים של יצר הרע. וזהו האופן הגרוע. הספר הזה הוא כאמור ספרם של רשעים. מה עושה את הבינוני ללא רשע, גם בזמן שיצר רע שופטו? מה הדבר שמשאיר אותו כבינוני, גם במצב הזה? הרי לכאורה הגדרת בינוני היא ששולטים עליו שני מצבים. אבל בעצם בכך הוא מפסיק להיות בינוני. היה צריך לקרוא לו פעמים צדיק ופעמים רשע, כי אותו אדם שגמר בראש שנה קוראת לו עיתים חלים ועיתים שוטה, חף חטא עמד אלף. אבל באמת הוא נקרא בינוני, וגם כשהוא רשע הוא לא רשע. אכן באמת בינוני הוא כאותו אדם שהוא עיתים חלים ועיתים שוטה. כי אף אצלו, עם זמן העיתים שוטה שלו, הוא היה שוטה גמור כאחד השוטים הגמורים. הוא לא היה מגיע בחזרה לעיתים חלים. באמת שבאותם עיתים הוא שוטה, אבל הוא שוטה כי עיתים חלים עיתים שוטה. ואתה עלינו לדעת מהי הנקודה שעושה את הבינוני גבוה יותר, כאשר גם במצב הנמוך והשפל הוא קצת יותר גבוה. תשובה לדבר זה הוא ספר של בינוניים. כאן נמצאת אותה נקודה. הספר של בינוניים, כפי שאומר הגר"א, זה ספר שהוא לא ספר, זהו ספר שהוא סיפור. הסיפור זה ספרם של בינוניים. אברהם אבינו הוא שהתחיל להוריד את השכינה למטה. הוא זה שהביא לנו כביכול את ברי העולם לתוך העולם. אברהם אבינו הסתובב בעולם רב ורד דולקת והגיע למסקנה, והסקנה הזאת הייתה מתוך מה שהוא הסתכל בעולם. אי אפשר לברא בלי מנהיג. מאיפה הוא ידע את זה? הוא ידע את זה כי זה היה כתוב לפניו, הוא קרא את זה בעולם. לא ייתכן שתהיה ברא בלי מנהיג. אחרי מה קרה לאחר שהוא הגיע למסקנה הזאת? הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה, כמו שכתוב במדרש. אז הגיע הדיבור. אחר שהוא קרא את הספר, כמו שהכותב כתב, אחר שהוא קרא את הספר, אז הוא הגיע לדיבור. אז כביכול אותו כותב פנה אליו, ואז זה לא היה מתוך מהלכי דעת ושכל. כשפנה אליו בורא עולם ואמר לו, אני הוא זה, אותו אחד שאתה מחבא זה אני, אז זה היה דיבור. אברהם אבינו הביא לעולם את בורא העולם. בלשון חזר זה נקרא שהוא הוריד את השכינה למטה. וזה בנוסף לכך שאברהם אבינו הביא לעולם גם את התפיסה שאי אפשר בעולם ללא מנהיג, לעולם בלא מנהיג. מעתה כל מי שיש גם מצב שהוא קורא נכון את הספר, זה אותו בינוני, שבזמן שיצר הטוב שופטו הוא קורא את הספר נכון. הוא קורא את הספר כצדיק. הרי שמי שקורא את הספר כצדיק, זוכה שגם אליו כביכול בורא העולם יפנה בדברים. גם הוא ישמע את הדיבור. אחרי ששומעים את הדיבור, אחרי שיש חיבור בין הדובר ובין השומע, חיבור בין מי שכתב את הספר למי שקורא אותו, החיבור הזה הוא חיבור של דיבור. ואחר שהחיבור הוא נמצא, מעתה לעולם אותו בינוני לא יכול לטעות בספר כמו רשע. תמיד, גם כשיצר הרע יהיה שופטו, אז ידע שהוא ברשות היצר הרע. זאת התשובה של הבינוני. יותר מזה לא צריך. התשובה של הבינוני להיות בינוני תמיד. היינו להיות בינוני גם כשיצר הרע שופטו. מישהו כך נחתם לחיים. אלו דברים שהם הלכה למעשה. אחרת הרי היא ברורה. בינוני כבינוני נחתם לחיים. אבל הדבר שבינוני צריך להגיע אליו, זה לא להיות מין בינוני כזה שבעיתים כשיצר הרע שופטו, אז הוא רשע גמור. לעולם לא להיות רשע גמור. גם כשיצר הרע שופטו, אז הוא בינוני שנכשל. הוא יודע נאמנה שאין בו כוח לעמוד נגד היצר הרע. הוא לא יכול לעמוד ולהבטיח שהיצר הרע לא ינהיג אותו. הוא לא צדיק כמור, והוא לא ההפך, והוא לא הפך להיות צדיק כמור, אך בכל זאת נחתם לחיים. אבל כאן אנחנו צריכים לדעת, גם זאת עבודה קשה מאוד. גם זה לגמרי לא פשוט להיות בינוני ולא לרדת מזה לעולם. הספר של בינונים זה הספר של החיבור בין המדבר והשומע. בין המדבר והמקבל. כשבינוני נכתב בספר, אז הוא נחתם לחיים. כאן הוא צריך להיות כתוב. הוא צריך להיות מישהו שפעם אחת היה לחיבור של דיבור, פעם אחת הוא שמע שפונים אליו, שמדברים אליו. פעמיים ביום אנחנו חוזרים ואומרים, אני השם אלוקיכם שרציתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. כביכול בורא עולם פונה אלינו, מדבר אלינו, אני פי המדבר עליכם. כל מי שאומר זאת כציטוט מתוך ספר, אינו אומר נכון. הוא משקר. זה לא ציטוט מספר, זה פנייה של אני פונה אליך. יש מישהו שאומר אני, והוא פונה אליי, מדבר אליי. כתוב שולחן ערוך בדברי הפוסקים שאנחנו צריכים לראות את עצמנו כבינוניים. ולהשתדל כבינוניים להיות נכתבים נחתמים לחיים. אם אנחנו מבינים נכון, אז הדברים מבוארים היטב. השם יתברך יעזור לנו, יחתום אותנו לחיים טובים. ובאמת נזכה שיתקיים בנו. ושנת גאולה באה, אמן ואמן. שלום שלום, אהבה, ידעי מרבה.